טוב, אז נתחיל. כפי שראיתם, בתלכות תפילין אנחנו נחלק לשתיים, למרות שזה כמה וכמה סימנים, זה מסימן כ"ה, עד סימן למדיים, משהו כזה, זה 10 סימנים. כמובן שבחרנו את הדברים המרכזיים שכדאי לעמוד עליהם. מי שרוצה, יש ספר שיצא, ספר התפילין, שערכתי אותו עם הרב יד. שהוא באמת ספר טוב מהבחינה הזאת, שהוא מביא את המקורות מההתחלה ועד הסוף, מנסה להביא את הסברות. מהדורה הראשונה, מהדורה השנייה אמורה הייתה לצאת כבר, אבל עוד לא יצא, שם זה יותר טוב. אבל גם ככה זה בסדר, יש שם תמונות, ציורים, יש שם גם תרשימים. זה אמור להיות לילדי בר מצווה, אז סך הכל שזה אמור להיות יותר מובן מהנורמה. אז זה המלצה למי שמעוניין קצת יותר להשלים עוד דברים או דברים אחרים. או להסתכל, קוראים לספר תפילין. טוב, אז בוא נראה. אז קודם כל השאלה היא, מה גדר החיוב של הנחת תפילין? זאת אומרת, האם הדין הוא שהתפילין צריכים להיות עלינו כל היום, או שיש מצווה להניח את התפילין? זאת אומרת, לקשור את התפילין, קשרנו מספיק. לא צריך שזה יהיה מונח עלינו כל הזמן, או אולי למשך התפילה, למשך כמה זמן ביום זה צריך להיות מונח עלינו. התוספות במסכת סוכה ודף ממי עמוד ב' אומר ש... שבניגוד ללולב שאותו נוטלים ומברכים פעם אחת, גם אם תיטול אותו אחר כך במהלך היום עוד כמה פעמים, אתה לא מברך שוב. בסוכה ובתפילין זה לא ככה. סוכה, כל זמן שאתה נכנס לסוכה, אתה מברך. כמובן, יש מחלקות, אם צריך לסעוד או סתם לשבת שם וכדומה. וגם בתפילין, הדין הוא שמצוותן שכל היום הם יהיו מונחים בראש ובזרוע. ככה התוספות אומר. זאת אומרת שפי שיטתו, הדין הוא שצריך להיות... מונח עלינו, המונחים עלינו התפילין, גם של יד וגם של ראש, למשך כל היום. והלבוש, נביא לזה ראיה מהפסוק, וקשרתם אותם, זאת אומרת שתהיה קשירה תמידית, וקשרתם אותם לאות, על ידיך שיהיו קשורים על יביך. זאת אומרת, יותר תיאור סטטי של מצב שזה קשור, ולא פעולת הקשירה. ככה הוא דורש, ובאמת הגרא היה מצטער על זה שאנשים לא מניחים את התפילין במשך כל היום, והוא... כן, הוא אמר שאילו היה בכוחותיו היה מחזיר עטרה ליושנה. גם הגרא היה, התבטא בביטוי הזה להחזיר עטרה ליושנה, וזה הפשט, להחזיר את העטרה ליושנה, להחזיר את העטרה של התפילין. כן? אצל הרב עובדיה זה צהל העניין אחר, כמובן, שם להחזיר עטרה ליושנה, זה את הפוסק, שהוא הרב יוסף קארו, ליושנה, שבעבר הוא היה, הוא היה מרד ארץ ישראל, הוא היה הרב של ארץ ישראל, ומדין מערד האטרה, הפסיקה שלו היא זאת שהייתה צריכה לתפוס את המקום. אלא שבמשך הזמן, כתוצאה מהגלות והמנהגים השונים, אז נוצר מצב שהתפשטו מנהגים אחרים, והמטרה שלו הייתה להחזיר את העטרה ליושנה. כן, זה במאמר מוסגר, בגלל הימים האחרונים. טוב, אז כמו שאמרנו, זה דעת התוספות, דעת הגרא. אבל מהכסף משנה בהלכות יסודי התורה, הוא, וגם הוא מדייק מתוספתא, שכתוב בה, מתי מניחן? בשחרית. לא יניחן בשחרית, יניחן כל היום. זאת אומרת, שבעצם התוספת עולה שיש זמן הנחת תפילין מסוים, ולאחר מכן, אם לא הנחת באותו הזמן, אתה יכול להניח כל היום כולו. בעצם לפי דבריהם, אין הכרח וככה כזה משנה מדייק, שמספיק רגע אחד. רגע אחד הנחת את התפילין, נגיד מיארת, היית צריך, לא יודע מה, לצאת לפעילות, לשירותים או משהו כזה, הנחת פעם אחת, יצאת ידי חובה אפילו רגע אחד, והשולחן ארוך בסימן למד זין באמת אומר שאם לא היינו יכולים היינו מניחים כל היום, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים, ירדה חולשה ואין לנו גוף נקי ואנחנו מסיחים את דעתנו, אז בגלל זה איננו מניחים את התפילין כל היום. ומה נחלקו אם זה צריך להיות פעולת, כאילו להניח רגע אחד או כל היום? אז כאן אפשר לבוא ולומר שאלה היא מה המטרה הנחת התפילין. יש אפשרות לומר שהתפילין המטרה שלהם, כן, מצואר על דוד המלך, שיש לו את התפילין בראשו, ואת המזוזה בפתחו, וכולי, ובעצם כשהוא במקווה, אז אין לו שום דבר, ואז הוא נזכר בברית המילה. אז מה מתואר? עכשיו, שהתפילין הם בעצם באיזשהו מקום מצילים מעבירה. כשאדם יש לו תפילין, וראו כל המארץ, כשם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, כן, אז זה עוד תפילין, את הבתים, או הם רואים את שם השם כנוסס בראשך, בתור צלם אלוקים גבוה, מעם ישראל, לא סתם. אז בעצם המטרה של זה להציל מעבירות. אם זה להציל מעבירות, אז אתה צריך בכל הזמן להיות עם זה. כדי שזה יציל אותך מהעבירות. זה צריך ללוות אותך לכל משך זמן הפעילות שלך במהלך היום. זה אפשרות אחת, ואז ההנחה היא שהחיוב הוא לא לקשור, אלא שזה יהיה קשור. עם אלה שיהיה קשור למשך זמן רב. אבל אם אני מבין שהמטרה של התפילין זה לא להציל אותי מעבירות, אלא להצעיר הצרה של, כן, התפילין הם מסמלים את הברית בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. כן, שמה כתוב בתפילין של ראש של הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתפילין שלנו, הגמרא בברכות, שהיא מתבטאת, כן? שמי שעמך ישראל גוי אחד בארץ, ואנחנו כותבים שמה ישראל השם אלוקינו. יש פה איזה ברית, ומטרת ההנחה היא להצעיר את זה, להצעיר שאנחנו בני בריתך, אנחנו העם שלך וכו'. אז לכאורה, אפילו ברגע אחד יצאנו את החובה. הצערנו את ההצערה הזאת, אז יצאנו את זה חובה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו ומראים את הקשר שבינינו לבינו. לכאורה, אפילו אם אנחנו רגע אחד, זה מספיק. אפשר
להגיד שעדיין שגם לפי זה הקשר, צריך עוד לא לזכור שאנחנו העם.
כן, אבל הנקודה היא לא לזכור. לזכור זה בשביל שזה יציל אותנו מהעבירה. כשיש לי את התפילין על הראש, אני רואה אותם, אני שם לב אליהם, אז אני זוכר ונזהר מהעבירה. אבל אם זה איזשהו מעשה הצרה, אז אני מצעיר. כל יום יש לי חובה להצעיר את זה, אני מצעיר את זה, ובזה זה נגמר. זאת אומרת, אין לי חיוב להיות, להישאר עם התפילין. נקודה היא הקשירה, אני קושר וזה אני מצעיר את זה. זאת אומרת, ההבדל הוא בין תיאור מצב, שהתפילין קשורים, לבין פעולת קשירה, שזה אני כאילו יוזם ומצעיר על ידי כך. טוב, ככה אפשר להציע בכל אופן. אז למרות שאנחנו לא מניחים את התפילין, אבל ראוי כל היום, ראוי בכל אופן להאריך את הזמן של השעות עם התפילין, מי שיכול, אחרי התפילה, להישאר קצת, ללמוד עם התפילין, לא מיד להוריד אותם ולהיפטר מהם. כן, בוודאי שאם הוא צריך לשירותים ודברים כאלה, אז כן, אבל במידה ולא, אז כמה שיותר זמן אפשר להישאר עם התפילין, זה יותר טוב. אז זה לעניין זה. עכשיו, מלבד השאלה אם זה רגע אחד או כל היום, יש עוד שאלה, מראה בראש השנה, בדף י' ז' דנה לגבי מי שלא מניח תפילין שהוא נקרא פושע. כן, הגמרא שם כותבת, מי הם פושע ישראל בגופן? קרקפת דלא מנח תפילין. כן, כלומר, קרקפת דלא מנח תפילין, זה פושע ישראל בגופן. והשאלה היא, למה הם מוגדרים כך? יותר נכון, באיזה מצב זה מוגדר ככה? מה זה לא מנח תפילין? לא מניח תפילין בכלל וכולי, או באותו היום? זה גאונים, וככה גם הריף והרמב"ם וזה, הם מסבירים שהכוונה היא מי שלא מניח תפילין מעולם. אדם שכל חייו לא מניח תפילין, הוא היחיד שנקרא פושע ישראל בגופן. שלא הניח תפילין מעולם. כך זה לפי הגאונים. הסמג והראש אומרים שזה מדובר באדם שלא הניח בכל יום. זאת אומרת, אם אפילו ביום אחד, זה לא בדיוק ברור, כן? אבל יכול להיות, אדם שלא מניח תפילין בכל יום, אלא מניח מדי פעם או משהו כזה, הוא הפושע. ואומנם רבנו תם אומר שאם הוא לא מניח כי הוא גוף שלו לא נקי או משהו כזה, שיש סיבות צדדיות, כן, אנשים שיש להם נגיד קטטר או דברים מעין אלה, שזה יותר מסובך לשמור על גוף נקי, אז אם הם לא יכולים, או שהם חולים, או שהם אני לא יודע, בבילפון, או בטיפול נמרץ, או בטופלים, או כל מיני דברים כאלה, אז לגביהם זה לא. אבל אחרים שיש להם אפשרות להניח בכל יום ולא מניחים, הם אלה הפושעים. וזו שיטה יותר מחמירה, ככה יצא פי הראש והסמן. השיטה האחרונה היא שיטת היראים, שהוא מבין, כן, כל המקורות המדויקים מופיעים בדף המקורות, היראים מבין שזה דווקא מי שמניח מתוך רשעות. זאת אומרת, הוא אפיקורס ובגלל זה הוא לא מניח תפילין. אני לא רוצה להיות חלק מעם ישראל, לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, בגלל זה הוא לא מניח. אבל אם זה סתם אדם שהוא לא מבין כלום, הוא פשוט עם הארץ מוחלט, הוא נולד בבית חילוני, הוא לא יודע שום דבר, זה עשה שהוא לא מניח תפילין, אז הוא לא מוגדר פושע ישראל בגופו. אז כן, שלוש דעות. כאשר מה העניין לכאורה, כן, אנחנו רואים לפעמים חבדניקים שהם לוקחים תפילין ומנסים להניח לאנשים. אז מה הם בעצם מרוויחים בזה? שמישהו מניח תפילין, אתה אומר, הבן אדם הזה בכלל נראה רחוק מיהדות לחלוטין, הוא לא מבין שום דבר ממה שהוא עושה. ובכל זאת הוא הניח תפילין, אז מה מרוויחים בזה? הרווח הוא כמובן, לפי שיטת הגאונים, שאומר שאדם שלא הניח תפילין מעולם, מוגדר פושע ישראל בגופם, אז האנשים האלה כבר לא יהיו פושע ישראל בגופם. כי ברגע שהם מניחים תפילין, פעם אחת בחיים, אז זה כבר מוציא אותם מהגדר הזה, לפי אותה שיטה. בסדר, זה היתרון והרווח שהם מנסים להשיג בזה שהם מניחים לאדם תפילין. אני אומר, אפשר אולי לנסות ללמוד מזה גם לגבי תפילין רבנו תם. לאדם אין תפילין רבנו תם. אז בהנחה שהתפילין של רבנו תם הם התפילין הנכונות, כדי לצאת ידי חובת הסיפור הזה שלא להיות פושע ישראל בגופו, מספיק שהוא יניח פעם אחת בחיים תפילין של רבנו תם, וככה הוא לפחות על דעת זה שאם באמת תפילין של רבנו תם הם התפילין האמיתיות, אז הרי ראוי שיניח פעם אחת. ובזה הוא יוצא ידי חובת הסיפור של הגאונים, שהוא לא יהיה מוגדר פושע ישראל בגופו. בסדר? זאת אומרת, גם אדם שאין לו תפילין של רבנו תם, לפי הדבר הזה, ראוי היה שימצא פעם אחת מישהו שיש לי עם רבנו תם לפי היד שלו וכדומה, לפי המנהג שלו, ויניח אותם. זה לפי העיקרון הזה. טוב, אז זה הנושא הראשון, בסדר? לגבי הגדר של חיוב הנחת תפילין, דיברנו עם זה כל היום או זמן אחד, ומי שלא מניח בכלל, מה דינו? עכשיו לגבי סדר הפרשיות. לגבי סדר הפרשיות, זה דבר מעניין. אנחנו יודעים שיש לנו ארבע פרשיות בתפילין. קדש, והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע. עכשיו, המחנה המשותף של כל הפרשיות האלה, וכולם מופיע התפילין, וכולם כתוב שצריך להניח את התפילין, כן כך חזל למדו בכל אופן, ולכן כותבים את ארבע הפרשיות האלה בתוך התפילין. אלא מה? שמחולקות לשתי קבוצות, נאמר ככה, כן, קדש והיה כביחה, זה מדבר על קבלת מלכות שמיים, בעקבות יציאת מצרים, מופיע שם הרבה עניין של יציאת מצרים, ושמע והם שמוע זה יותר קבלת מלכות שמיים, אבל מצד אחדות השם, כן, אהבת השם, ההשגחה האלוקית, מטר, כן, השכר ועונש מופיע שם בשמע והם שמוע. אז שניהם זה עניין של מלכות שמיים וכולי, מסיבות אחרות. עוד מעט נדבר על זה קצת במחלוקת של רש"י ורבנו תם, ותפילין רש"י, תפילין רבנו תם, ודאי מכירים את המושג בכל אופן, תפילין רש"י, תפילין רבנו תם, מה בדיוק הם נחלקו, ומה בדיוק זה זה, ומה זה זה, זה עכשיו נלמד. העיקרון הוא, בעצם יש לנו פה ארבע פרשיות, בארבע פרשיות האלה אנחנו מניחים אותם על היד ועל הראש, ומטרת ההנחה הזאת היא בעצם לסמל את זה ש... כן, ההפך מכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בעצם אנחנו, כשאנחנו קושרים את התפילין על היד, אז אנחנו מכירים בכך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח, כן, הרי כל התפילין המצרה על, על ההכרה בקדוש ברוך הוא וכו', וקבלת מלכותו עלינו, ולכן כשאנחנו מסיימים את זה על היד, אז בעצם אנחנו מכירים בכך שהכוח שלנו הוא מהקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו נחם את זה על הראש, אז גם כן מכוונים את מחשבותינו ואת הכוחות הרוחניים שלנו, השכליים שלנו, אל השם. זה בעצם המטרה וההנחה באופן כללי, בעקבות התוכן של מה שנמצא בתפילין. עכשיו, כמו שאמרנו, יש באמת ארבע פרשיות, והשאלה היא מה הסדר שלהם. אין למישהו במקרה טוש, נכון? אז באופן... אז נאמר כך, יש, בכיתה שנייה אין, בדקתי פה הכל. אז יש, כמו שאמרנו, יש ארבע פרשיות שצריך להניח, השאלה באיזה סדר מניחים אותם. יש אמרנו קדש, והיה כביחה, שמע, והם שמוע, ככה זה מופיע בתורה, הסדר הזה מופיע בתורה. יש לנו בשמות שתי פרשיות, ובדברים שתי פרשיות. רש"י אומר, צריך להניח אותם לפי הסדר שכתוב בתורה. שמע, קדש, והיה כביחה, שמע, והם שמוע. כמו שכתוב בתורה. זה הסדר שצריך.
איך קדש?
קדש והיה כביחה, שמע והיה עם שמוע. זה כמו שכתוב בתורה, ככה רש"י אומר להניח. לשים אותם בתוך התפילין. לעומת זאת, רבנו תם אומר, רבנו תם אומר דבר אחר. הוא אומר, קדש והיה כביחה, אין לי בעיה. תעשה לפי הסדר שכתוב בתורה. כן? אבל, שמע והיה עם שמוע, תהפוך את הסדר. תעשה והיה עם שמוע, שמע. זה ההבדל סך הכל, פרשייה אחת זזה ממקום למקום. כן, אז השיטה הזאת היא כבר לא המציאו אותה, היא מופיעה ברבי גאון, רבנו חננאל, הגאונים, כן, ככה אומרים, וכך נראה, הייתה לו מסורת שנהוגה אחרת.
היינו מנהגות או משהו כזה?
תראה, רבנו
חננאל,
בסופו של דבר המכת, אז מה זה?
זה
בסופו של דבר הנכד, אז קשה להגיד שהיה לו מסעות אחרת, כן? אבל מה שכן, יש מסעות, כאילו קדומה. הוא חזר, הוא קדומה עוד לפני רעש. הוא אומר, תקשיב, אני עונק את הכוח שלי מהגאונים, לך יש את המסעות שקיבלת או מה שחשבת וכדומה. ובאמת הסברה נותנת ללכת כמו רעש, זה הסדר שכתוב בתורה, זה הסדר שנשים. אבל כן, זה לא מפורש בגמרא. אבל, אומר בנו תם, לי יש מסעות אחרת, אני מקובל ששמים את שמה והאם שמוע, את קדש והקביחה, ואת והאם שמוע שמה. ולא, כמו שאתה אומר, את הכל על פי הסדר התורה. מה? כן, אז ודאי שצריך להסביר את ההסבר. אז רבנו תם מסביר את השיטה שלו, הוא אומר כך, קדש והקביחה, זה כאילו מתחילים קדש והקביחה, זה מימין של מי שמסתכל עליי. מי שמסתכל עליי, נגיד אנחנו מתחילים מפה, מימין לשמאל, אז קדש והקביחה, זה מימין לשמאל. של מי שמסתכל. אחר כך אנחנו רואים, והיה עם שמה שמה, אז לכאורה זה הפוך. אז הוא אומר, לא, זה לא הפוך, זה שמה והיה עם שמה, פשוט מהצד של מי שמניח את התפילין. כלומר, את שמה והיה עם שמה מסתכלים מהצד של מי שמניח, את קדש ועקב יחד מהצד של מי שמסתכל עליי כמניח את התפילין.
מניח רואה
ועקב יחד
קדש. ומה הכי בצד?
קדש.
אז אם אני מניח, אני רואה
קדש, והקביחה. לא, אתה תמיד מתחיל להסתכל מימין לשמאל.
מה זה מסתכל? הכל מחוסן, אתה לא באמת רואה את זה.
לא, מה זה מסתכל? כאילו, מהצד שלי, זה מסתכל. לא קוראים את מה שכתוב שם, אבל מהצד שלי או מהצד של המסתכל? עוד מעט נסביר מה העניין בזה, כן? מה המשחקים האלה? אבל מה בעצם הוא אומר? לפי רש"י, הכל זה על פי מי שמסתכל, כן? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך וראו ממכה. כל ההתייחסות היא כלפי האנשים האחרים שמסתכלים עליי. ואז זה לפי הסדר קדש, והקביחה השמע והאם שמוע. כך זה לפי רש"י. זאת אומרת, לפי רש"י הכל צריך להיות מהצד של המתבונן החיצוני. תוספות אומר, רבנו תם אומר, לא. שתי פרשיות מהצד של המתבונן החיצוני, שתי פרשיות מהצד שלי, של הקורא. ואיזה מהצד של המתבונן החיצוני קדש והקביחה? איזה מהצד שלי, של המניח, זה שמע והאם שמוע. בעצם הוא אומר, בנותם, גם אני חושב שצריך ללכת לפי הסדר שכתוב בתורה, אבל רק צריך להפוך את מאיפה מסתכלים. זה בעצם מה שהוא אומר. אבל למה? למה לעשות את המשחק הזה?
כן. בכל מקרה, אם אתה אין לך את הבית של לפי קדש ועקב ויחה, ואי שמע ושמע, כמו נחמר בנותם, ככה זה נמצא על הראש, ככה אני מוצא, וזה נמצא כאלה, וככה זה הסדר.
לא, כי אם אתה תקרא את זה ברצף, זה יהיה קדש ועקב ויחה, ואי שמע ושמע. לרבנו תם הסימן הוא שתי ההוויות, והיה כביכה והיה עם שמה הם צמודים, קדש ושמה. לעומת זאת לפי רש"י זה קדש והיה כביכה שמה והיה עם שמה.
כן, באמת זה הפוך, אבל לא מבינה מה זה הפוך למניח ולמתכונן, כי
אני
לא
יודע
אם הוא מסתכל
ומנופות לא מסתכל ו... תסתכל, הבנת? אתה מסתכל עליי, אז קדש והיה כביכה, כן?
כן.
אחר כך באופן עקרוני צריך להיות והיה עם שמה שמה, נכון? אז זה לא לפי סדר של התורה, לרבנו תם זה כן. כי עכשיו מפסיקים להסתכל, באמצע הראש מפסיקים, ואז חוזרים עכשיו אני מסתכל, אז אני מסתכל מימין, אז יש שמה והיה עם שמוע. כי אנחנו מהקצה לאמצע. אז בעצם אנחנו קוראים ברצף, רק אתה מתחיל ואני מסיים.
אתה מסתכל משמאל לימין או מימין לשמאל?
מימין לשמאל. אני מימין לשמאל וגם אתה מימין לשמאל. הבנת? צרטט לך את זה, אז אתה תראה את זה פשוט. טוב, אם הייתי מסורטט זה היה פותר את הבעיה, אבל לא נסתייע. בכל אופן, אז זה לגבי העניין הזה. מה ההיגיון בכל הסיפור הזה? למה הופכים את האנשים שמסתכלים, ומה זה משנה אם זה אני מסתכל, הוא מסתכל, כל הדברים האלה. אז כאן יש שלושה הסברים שמצאתי. הסבר אחד זה הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק מסביר את זה בשיעורים לזכר אבא מרי. הוא אומר, תסתכלו בפרשיות של התפילין. פרשיות של התפילין הם... מבוססות מארבע פרשיות, קדש ועקביך, שמע והאם שמוע. אז בשניהם אמרנו יש קבלת מלכות שמיים, עול מלכות שמיים. אלא שקדש ועקביך זה קבלת מלכות שמיים ציבורית של עם ישראל, הכללית. שמע והאם שמוע זה פונה אליך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את לשון יחיד וכו', וגם כך והאם שמוע זה פונה אל האדם באופן הפרטי של איך שהוא מתייחס ואיך שהוא עושה את המצוות, אז הוא מקבל שכר או עונש וכדומה. אז בעצם יש פה קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בקדש והיה כביכה. שמה והאם שמוע זה קבלת עול מלכות שמיים פרטית. אומר הגריד, זה מה שאומר רבנו תם. כאשר אנחנו מתייחסים לקדש והיה כביכה, מסתכלים על הציבור. מי שמתבונן, איך זה אצלו, מימין לשמאל. כשאני מדבר על הקבלת המלכות שמיים פרטית, אז התפילין מדברים אליי בתור מי שמניח. ולכן עכשיו עוברים להסתכלות של האדם הפרטי. איכשהו, כשהוא מניח, איך הוא מסתכל על התפילין. ואז לכן הופכים את הראייה לשמע ועין שמוע.
אמרנו
ששמע ועין שמוע זה המניח, קדש ועין קביעך זה המתבונן. קדש ועין קביעך זה הציבורי, שמע ועין שמוע זה הפרטי. רש"י זה פשוט לפי זה כתוב בתורה, בלי הפלפולים האלה. זה מה שיוצא לפי רש"י. יש עוד שני הסברים. הסבר אחד של שפת אמת. הסבר אחד של שפת אמת, הוא אומר ש... ששמע זה יותר קבלת עול מחוז. הוא לא עושה חילוק בין שתי פרשיות לשתי הפרשיות, אלא בין שמע לבעיה עם שמע. הוא אומר שמע זה קבלת עול מחוז שמיים. מתוך כן, מתוך אהבה, מתוך בעצם הרצון שלי לקבל עוד מלכות שמיים. ולעומת זאת, ועין שמוע זה קבלת עול מצוות. כן, זה לסור מרע ולעשות את המצוות וכו', זה משהו היותר פרטי. ירידה לפרטים. אז אומר רש"י, אומר שפת אמת בסידור שלו, כך הוא מפרש את זה, שרש"י ורבנו תם נחלקו איך צריך לעבוד את השם. האם קודם מקבלים מלכות שמיים ואחר כך יורדים למצוות ומתקנים אותה, או קודם אנחנו שרים מרע, מרחיקים את העבירות וכדומה, ואחר כך מתוך זה מקבלים מלכות שמיים. כן, זאת אומרת, איך צריך לעבוד, מה צריך לקדום למה, עצם ההצהרה, קודם כל אני רוצה נעשה ונשמע, ואחר כך אני הולך ובודק את המצב שלי הרוחני מבחינת המצוות, מבחינת העבירות, או הפוך, קודם כל מתקן ואחר כך עושה להפך. אז כן, אז רש"י אומר, רש"י הוא הצד המעשי, מצד המעשי. אז קודם כל אתה צריך מצהיר, אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, קודם שמע, ואחר כך בעיים שמע. זאת אומרת, קודם עשה טוב, אני מצהיר שאני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אנחנו בודקים איך אני מבחינת המצוות.
זה שני זה נעשה ונשמע, לא נשמע. זה שני זה נעשה ונשמע.
נכון, בקבלת חוד שמיים זה ככה, נכון. במתן תורה זה היה ככה. אבל כאילו מבחינה מעשית, ככה רש"י מניח. לעומת זאת, רבנו תם מסביר הפוך. רבנו תם אומר, בוא נלך על הצד העליון יותר, שקודם כל אדם מתנקה מהעבירה, סור מרע, קודם כל הוא מקבל עול מצוות, רק אחר כך הוא מצעיר, אני עבד לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד, אני עבד לקדוש ברוך הוא, כשאתה עושה מה שבא לך, ואתה לא מתנהג ביום יום, בצורה סבירה. כן, אז זה האפשרות שלו, ואז מה שאתם סביב לב, שכמובן ההסבר פה הוא לא בין קדש ויהיה כביכה לשמע ויהיה שמוע, אלא בין שמע ויהיה שמוע. כן, אז רבנו תם יגיד, תראה, זה הדרך המעשית. השמה והם, הקריאה שלנו, של קריאת שמה, זה מייסר עושים במייסר. מייסר, אם אתה תחכה עד שבן אדם יסיר את כל העבירות שלו, ואז הוא יסכים לקבל מלכות שמיים, אז זה לא יקרה. אז לכן, אנחנו, למעשה, אנחנו כן אומרים לבן אדם, תצעיר את זה גם אם אתה לא נמצא במדרגה הזאת. אבל הדרך היותר עליונה היא דווקא הדרך ההפוכה. גם ארוך השולחן אומר איזשהו ביטוי כזה, כן? הוא אומר שרש"י, הוא הולך לפי הזמן שלנו, כן? הפרשייה האחרונה היא בעיה עם שמוע, שעדיין התעסקו בעבירות. לעומת זאת, רבנו תם הוא יותר זמן של עתיד לבוא. שמע ישראל השם לוקנו, השם אחד, האחד, האחדות, ההתגלות של האחדות של הקדוש ברוך הוא, שהרע נעלם, והעבירות נעלמים, וכל היצר הרע נעלם, כן, כמובן, לפי שיטת המקובלים, לא לפי שיטת הרמב"ם, אבל לפי שיטת המקובלים, שיש תיקון שלם, שהשם אחד וכדומה, זה הטופ שבטופ, אז זה דווקא מה שרבנו תם אומר. שוב, ההסברים האלה הם פחות נכנסים למה שרבנו תם בעצמו אומר, שהוא מחלק בין המתבונן לזה, וכפי שאתם ודאי מורגלים, אז בהקשר הזה הרב סולובייצ'יק יצר פה שני דינים, ולכן אתם ודאי מזדהים איתו יותר. למעשה, מה קורה עם כל הסיפור הזה של רש"י ורבנו תם? חב"ד נגיד מאוד מאוד, כלומר זה אחד מהמצוות הכי בסיסיות, אדם בגיל בר מצווה צריך שיהיו לו שני תפילין, רש"י ורבנו תם. ויש עוד שיטות, שיטת הרייבד והרעבן של לחלק דווקא בתפילין של יד. בוא נשאל ככה, לפי רבנו תם, מה קורה עם תפילין של יד? אתם יודעים איך זה בנוי בתפילין של יד? זה כל ארבע הפרשיות מגולגלות בגליל אחד. אז מה שייך פה מתבונן ולא מתבונן? אז יצא שיכולה להיות שיטה שלישית, שבתפילין של יד כולם מסכימים שזה יהיה שמה והם, כאילו קדש ויגברך שמה והם, שמה רק שכים של ראש המחלוקת. אז קיצור, יכול להיות פה איזשהו בלגן. למה זה מה שאומר שולחן ערוך? הוא מצטט את שתי הדעות, הוא אומר, ירא שמיים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין, ויניח את שניהם, אבל יברך רק על של רשי, ואחר כך יוריד ויניח את של רבנו תם. אבל פה הוא מוסיף הזהרה. אומר, השולחן ערוך, שלא יעשה כן, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. בסדר? זאת אומרת, לפי שולחן ערוך, זה מה שכתוב. גם פה אני אזכיר את הרב עובדיה, הרב עובדיה אומר, זה לא נכון. היום כולם יכולים להיות מוגדרים מוחזקים בחסידות, אף לפי שהשולחן ערוך אמר את זה, אנחנו לא, הוא דיבר על דורו וכדומה, בדורנו כולם צריכים להניח רבנו תם, ככה הוא סבור, ובאמת ככה נוהגים, וגם לא רק אצל חב"ד, גם בחסידי ש"ס, כך זה מה שמקובל, שכולם מניחים רבנו תם. פה הוא חרג ממנהגו ללכת ממש בצמוד למה שההוראה של השולחן ערוך בהקשר הזה. שסתם כדרך אגב, אם בן אדם יש לו תפילין של ראש רבנו תם וזה יתערבב לו, אז איך הוא יכול לזהות את זה מבחוץ? את התפילין של ראש אני מדבר, לא התפילין של יד. נגיד יתערבב לו, ועכשיו הוא לא יודע מה ראש רבנו תם, זה נפקא מינה, כי הוא צריך לברך דווקא על של ראש ולא של רבנו תם, מה אתה אומר? לפי, לא הגידים, אלא השערות. שערות שיוצאות, השאלה מאיפה יוצאות השערות. שערות צריכות לצאת בין הבית השלישי, בין שמה לבעיה עם שמו. אז לפי רשי...
למה זה?
ככה הלכה משה מסיני, שייצאו השערות שתופרות את, את הבתים, את הקושרות, סליחה, הן לא תופרות, קושרות את הכרוכות על גבי הפרשיות, הן אמורות לצאת תמיד מימין לבעיה עם שמו. אז לפי רשי הן ממש יוצאות... של המתבונן, אני חושב. אז לפי רשי זה יוצא, לפי רבנו תם זה יוצא באמצע הבית, כי והם שמה קודם לשמה, ולפי רשי זה קצת, כאילו זה לפני הבית האחרון. בסדר? תשימו לב. שאצלכם זה יוצא ב, כאילו אחרי שלושה בתים. ורבנו תם לא תוכלו לראות, אבל אם תסתכלו פעם, תראו שזה יוצא באמצע. בסדר? זה סימן מאוד פשוט, אבל לא כדאי שזה יתערבב, כי אז זה בעיה עם האפיין של יד. כן. כמו שאמרנו, בתפילין של יד יש פחות סברה להגיד שרבנו תם צודק. נכון, כי שם אין את ה... אלא אם כן, נגיד כמו שפת אמת והערוך השולחן. ולפי מה שהגריד אמר, אז לכאורה אין מקום לדברי רבנו תם ביחס לתפילין של יד. בסדר, עד כאן הסיפור של תפילין רבנו תם. נושא אחרון שלנו להיום. יש לנו עוד חצי שעה, איפה? אז הנושא האחרון שלנו זה ברכות התפילין. ברכות התפילין?
יש לי שאלה.
כן.
לפי רבן אותם בכל מקרה זה צריך להיות גם בין הבית השלישי לרביעי. כי אם אתה לא עושה בין שמה לבעיה עם שמה...
לא, זה מימין לבעיה עם שמה.
שאלה...
אז אם בעיה עם שמה היא הפרשייה השלישית, אז זה יוצא מימין זה האמצע. אם היא הפרשייה הרביעית, אז זה יוצא מימין זה השני שליש. יש לא טובה.
בכל מקרה זה, אבל הפרשייה השלישית גם זה...
לא, לפי רבן אותם היא הפרשייה האחרונה.
בעיה עם שמה?
הפרשייה השלישית, סליחה, לפי רשי היא הפרשייה האחרונה. קדש ויגב יחש שמה ועיים שמה, זה הפרשייה האחרונה לפי רשי. נכון?
בין שמה לבעיים שמה זה בסוף פרשייה השלישית. לפי רבנו תם.
זה יהיה באמצע התפילין. כי קודם כל יש ועיים שמה, ואחר כך יש שמה.
לא, אבל אמרנו שצריך להיות בין שמה לבעיה.
לא, זה צריך להיות מימין לבעיים שמה. בסדר, יש למישהו שאלות עד כאן? טוב, יש עוד משהו מעניין, כן. רבי יעקב ממרויש, הוא עם אחד מבעלי התוספות, אז לפני שהוא היה הולך לישון הוא היה שואל שאלות, הוא כתב שו"ת שנקרא שו"ת מן השמיים, ויש מחלוק, יש כאילו דיונים באחרונים איך להתייחס לדברים האלה, האם כאילו אנחנו יכולים לפסוק הלכה על פי מה שהתקבל מן השמיים, גם בקשר לזה שמעתי שיש תשובה של הרב עובדיה בעניין הזה, הוא מביא פוסקים וכל מיני מקורות כדרכו בשביל השאלה הזאת, אבל לא נעסוק בזה כרגע. בכל אופן, אז שאלו אותו, אז הוא משפר, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מי צודק? רשי או רבנו תם. ואמרו לו שיש מקום לשתי השיטות. יש מחלוקת גם בשמיים ביחס לשאלה הזאת. אלו ואלו דברי אלוקים, מחלוקת למטה כך מחלוקת למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר הוויות באמצע, הקדוש ברוך הוא אומר כמו רבנו תם, וכל פמלה של מעלה אומרים הוויות כסדרן, כלומר כמו רשי. והוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד, וזה כבודו בהיות פרשת מלכות שמיים תחילה. כן? אז יוצא שלפי זה הקדוש ברוך הוא סובר כמו רבנו תם, וכל הפמליה סוברת כמו רשי. אבל אנחנו למרות זאת, למרות העדות הזאת, אנחנו, אתם מכירים את זה. עכשיו זה לא רק וורטים שלו, יש לנו גמרא מפורשת שאומרת שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, כולם חלקו עליו, והוא דחה את דעתו. הקדוש ברוך הוא דחה את דעתו. אז כמובן, הדבר הזה פותח שאלה מאוד רחבה, בשאלה כשאנחנו מקיימים את המצוות, אם אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, או שיש ערך בתוך המצוות עצמם, ולפי מה זה מוחלט. מה זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו מה הוא רוצה, אז מה יש פה להתווכח בכלל? אז בסדר, זה דיון בפני עצמו ביחס בין תורה שבעל פה, תורה שבכתב וכו', וההיווצרות שלה. כך או כך, זה נקודה מעניינת מה שהוא אומר כאן, אבל באמת מנהג העולם, לא יודע אם רוב העולם או לא, אבל הוא באמת להניח רק את של רשי, אבל כמו שאמרתי לכם קודם, בתחילת השיעור, בגלל שיש את הנקודה הזאת, שזה תפילין, זה משהו שפושעי ישראל בגופן, אז יש הרבה שמהדרים בהקשר הזה. לא רוצים להתראה פושעי ישראל בגופו, מה, אני משקיע כל השנה, כל החיים, אדם משקיע ולקיים מצוות, ולא אוכל כל דבר שהוא רוצה, ולא עושה כל דבר שהוא רוצה, ואני יודע מה, הרבה דברים שהתורה והמצוות מגבילים אותו, ובסוף עוד יקראו לו פושעי ישראל בגופו, כי הוא לא יניח תפילין של רבנו תם. אז לכן, כדי לצאת ידו חובה את העניין הזה, שווה למצוא תפילין רבנו תם, להניח אותם, ואז בוא נאמר למרבית השיטות, כי גם הוא וגם היראים היו מודים שאדם כזה לא יחשב פושע ישראל בגופו. כן.
אבל זה מגדר של פושע ישראל בגופו, מה הדבר הזה, מה הלחץ הזה?
מבחינה הלכתית, איזה הגדרה יש לזה? אני לא יודע.
זה סתם שם של לא בסדר.
זה שם של, כן, של פושע קרימינל גדול, כן? אני לא יודע אם יש לו, יש שמות שיש להם השלכות הלכתיות, כמו רשע. אדם שעובר עבירה, ועושה את זה במזיד, וזה עבירה דאורייתא, אז הוא רשע, הוא פסול לעדות. העדות שלו לא מתקבלת, אנשים לא יכולים להתחתן על פי וכדומה, ועוד כל מיני דברים נוספים. האם פושע ישראל בגופם שקול לזה? אני לא יודע. אבל שאלה מעניינת, צריך לבדוק אם הפוסקים נקטו איזושהי התייחסות הלכתית להגדרה הזאת, אבל לא נראה לי שמישהו מעוניין להיקרא פושע ישראל בגופו. וגם אם, גם אם אין לזה השלכה הלכתית, זה בכל אמירה קשה.
למה הם כנסת ישראל
מה פה החשש? זה מה שאני אומר, כאילו זה לא בדיוק חשש שאפשר להגדיר אותו כחשש הלכתי, זה שהוא... זה לא כנסת ישראל, מה? מה שהבאתי בשם הציטוט שם, שבמחלוקת שבין פלמה של מעל הקדוש ברוך הוא? שהעם נוהגים? כי זה, קודם כל, אני לא יודעת כמה היום זה נכון, שבאמת מנהג הרווח יותר, אני אומר לך, חסידי חב"ד, הרבה מן הספרדים שנענים לפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף כן נוהגים ככה, אז זה מגדיל את הכמות, כן? זה כבר הופך להיות כמות משמעותית, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. מה זה?
חבל
נקים
שאני מכיר לא
שחשב את המקים
שלו.
לא?
זה
היה שם בלתי. כן, אז חבד נקים בלייט, אני אומר. הם לא באמת חבד נקים.
לפי הגלית, אם אנחנו נראה הכל בלשון רבים,
מה אנחנו אומרים לשם רבים?
שמע,
לא, שמע זה בזכה, ביחיד, ושמעים שמע. אבל בכל אופן, גם למרות שזה ככה, זה כאילו, ברמה יותר, אישית כזאת. תעשה ככה, תקבל שכר, תעשה ככה, תקבל עונה, זה כאילו כן דיבור שבין היחיד לבין הקדוש ברוך הוא ולא בין כלל ישראל. למה? רש"י מחלק בין שמע והיים שמוע לקבלת עול שמיים ועול מצוות. כן, הגריד לא מחלק בין שמע והיים שמוע, הוא מחלק בין קדש ויגיד יחל לשמע והיים
שמוע. הוא אומר שבהיים שמוע זה איסי.
מי? רש"י? הגריד? לא, הוא אומר שגם שמע וגם והיים שמוע. זה מה שאמרתי, שרש"י שאתה מדבר הוא מחלק בין שמע והיים שמוע. הגריד...
הוא טוען שבהיים שמוע זה ציפורי.
מי?
וכן מה שמאמה בצד הפרסה מדובר שם על גלות.
מדובר שם על רבים, נכון. בשמה זה יותר מסתדר מה שהוא אומר, בבעיהם שמה זה פחות. אז הסברתי שכאילו בגלל שעדיין בכל זאת מדברים שם במובנים של שכר ועונש, אז הוא כאילו אומר שזה קריטת ברית יותר אישית, באשר, כאילו על עם ישראל, אבל כל פרט בפני עצמו, ולא הכלל בכללותו. בסדר? אני מסכים שיש פה דוחק. מה זה? כן. טוב, בוא נעבור לנושא הבא. אני רואה שאנחנו מתפרעים כשיש לנו יותר זמן. הנושא האחרון זה ברכות התפילין. כן, ברכות התפילין, יש לנו שתי ברכות בתפילין. להניח תפילין ועל מצווה תפילין. הגמרא במנחות בדף ל"ו עמוד א' עוסקת במספר ברכות שצריך לברך על תפילין של יד ותפילין של ראש. זה סך הכל שתי שורות ועשתה הרבה בלגן הסיפור הזה. אז כתוב שם אמר רב חסדא, סך בין תפילה לתפילה, תפילה זה תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר ומברך. כתוב אם הוא סך, אם הוא מדבר בין תפילין לתפילין, צריך לחזור ולברך. טוב, שואלת הגמרא, מה זה דווקא אם הוא מדבר? הרי כתוב במפורש שזה לא ככה, שכתוב רב חייא אומר שאם התפילין של יד מברך להניח, התפילין של ראש מברך על מצוות. אז עונה הגמרא, שש מילים. אלא אומרים אביי ורבא, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. עכשיו השאלה מה זה אומר, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. כן? לא סך הכוונה מברך אחת על כל אחד ואחד מהתפילין, או אחת לשתיהם. זו השאלה. וכשהוא סך מברך שתיים, על מי? על שתיהן ביחד, כאילו סך הכל אחת בברכה אחת, או שתיים על תפילין של ראש, אבל תפילין של יד ודאי שהוא כבר היה צריך לברך. זה בעצם עיקר המחלוקת, איך לפרש את המסקנה של הגמרא. זאת אומרת, האם למסקנת הגמרא תמיד יש שתי ברכות. רק השאלה, אם הוא סך, אז צריך להוסיף עוד ברכה. או שאני אומר, לא, זה בדיוק הנקודה. אם הוא לא סך, אז מברך אחת, והיא עולה לשתי התפילין. כן, אז בזה נחלקו הראשונים. רשי, הרמב״ם והרשב"א, שניהם, כולם אומרים, שלא, שמה? שמספיק ברכה אחת. אתה מברך ברכה אחת להניח, בזה אתה מכוון, חלק מהברכות, מהכוונות שאנחנו מכוונים בהנחת תפילין, זה מעבר ל... לעניין שאנחנו רוצים לזכור את יציאת מצרים ואת כל הניסים והמופתים שהיו ביציאת מצרים ולצאת את חובת מצוות תפילין. אני כבר אומר לכם שלוש כוונות. יש עוד כוונה להוציא ידי חובת תפילין של ראש בברכה שאני מברך על תפילין של יד. כן? זה אחד מהכוונות לצורך חובת. כי כשאתה מניח את התפילין של יד, אתה כבר צריך לכוון בברכה שלך לפתור גם את תפילין של ראש. תגיד, אבל אני מברך תפילין של ראש. אז קודם כל לשיטתם אתה לא מברך, זהו. ברכה אחת ואתה פותר את שניהם, מניח את שניהם בצמוד. גם לשיטת מי שזובר, שזה שער ראשונים, כן, לא רשי והרמב״ם, אלא הרבנו תם והראש. והרמב״ם רוטנבור. שהם אומרים שאתה צריך לברך על של יד וגם את של ראש. זה לא אומר שאתה לא צריך לכוון בברכה הזאת שעל של יד. תחול גם על של ראש.
גם זה לא ברוכה לבטלה, ברוכה על ראש. אתה כאילו פותרת תפילין של ראש.
כפי שתתם, זה לא נכון. כשהגמרא מדברת על לא סך מברך אחת, הכוונה אחת לכל תפילין. יש ברכה אחת שצריך להניח תפילין, ויש המצווה תפילין. תפילין של ראש היא מחייבת ברכה אחת, ותפילין של יד מחייבת ברכה שנייה. אלא שעל מצווה זה שייך רק לתפילין של ראש, ועל להניח מכוון לשניהם, גם מניחים את התפילין הזה וגם את זה. כמובן, במה הם נחלקו? למה צריך לכוון שני ברכות או ברכה אחת? במה זה תלוי? אז נאמר שלכל השיטות של מונע מצוות, תפילין של יד, תפילין של ראש, זה שתי מצוות. זה לא מצווה אחת. כן, אפשר היה לבוא ולומר, מי שסובר שזה שתי ברכות, סובר שזה שתי מצוות. מי שסובר שזה ברכה אחת, סובר שזה מצווה אחת. אבל מה שרואים, זה שבכל מונע מצוות, גם הרמב״ם ואחרים, סוברים שזה שתי מצוות. אז אם ככה, למה? למרות שהרמב״ם סובר שזה שתי מצוות, הוא סובר שמברכים ברכה אחת. כי השאלה היא, אז כן, אז בוא נאמר ככה, התפיסה היותר פשוטה זה שלברך שתי ברכות או ברכה אחת, מה אתם חושבים? מה? שתי ברכות, כי זה שתי מצוות, נכון?
אבל אתם חושב על זה של ראשם וברכה אחת, אז למה לחשוב?
בסדר, אבל נניח שזה שתי מצוות, אז זה שתי מצוות, למה לקפח את המצווה השנייה? אז בעצם צריך להסביר למה לברך ברכה אחת, כי אם זה שתי מצוות, תפילין של יד ותפילין של ראש, אז הסברה יותר פשוטה היא כמו רבנותם, כמו הראש, אז הרמב"ם הוא זה שצריך בדיקה, למה אתה אומר שמספיק ברכה אחת? אז כאן אפשר לומר דבר כזה. הפסוק אומר, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. כן? אז לכאורה עוד בזיכרון, בתקבולת מסוימת, כן? השיתוף של תפילין של יד ותפילין של ראש, כאשר יש לי תפילין של יד בידי וראש על מוחי, אז בעצם במשותף שלהם זה יוצא זיכרון עבורך, כן? לזכור את אהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, כן? שהוא הוציא אותנו ממצרים, לקח אותנו לעם וכדומה. רק זה כאילו איזשהו מטרה או יד שמתקיים על ידי שניהם ביחד, זה שני חלקים של מטרה אחת. למה זה שתי מצוות? כי בוא נאמר שאולי יש קיום שונה לכל אחד מהם, כן? אחד זה הקשירה והשני זה שזה יהיה מונח. אם דיברנו בהתחלה, אז יכול להיות שיש יש עניין לקשור ויש עניין שזה יהיה מונח. בסדר? כבר זה ממש נכנסים פה לדקויות ששווה ומעניין לעיין בהם. בכלל, מי שחוקר מצוות, אז זה מעניין לראות את הנקודות האלה. אז אף על פי שזה מוגדר כשתי מצוות, בסופו של דבר התורה מגדירה את זה כאיזשהו סיפור מסגרת של לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. לכן אומר הרמב"ם, ברכה אחת יכולה לעלות את שניהם. לא צריך שתי ברכות כאן. אז אתה עושה את אומרת, תראה, יש פה... רגע, אז על הסך עוד מעט נדבר. אבל כרגע, קודם כל, עוד לפני שסחנו, אנחנו צדיקים, לא מדברים. אז אם אנחנו לא מדברים, למה בכל זאת צריך שניים? כי זה שתי מצוות. אם לא, אז מה? כי זה יהוד אחד. שולחן ערוך מה שהוא פוסק, הוא פוסק שמספיק לברכה אחת, והרמה הוא זה שפוסק שצריך שתי ברכות. אבל דבר מעניין אצל הרמה, זה ש... איפה אני אשאל אתכם? מה אתם חשבתם עד היום? אשכנזים שביניכם, כן? אדם שהוא מברך להניח תפילין, מניח תפילין של יד. אחר כך הוא מניח תפילין של ראש, מברך על מצוות, מניח. ואז מה הוא אומר? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד?
מחשש
לבטלה. אומר בית יוסף, איך זה יעלה על הדעת? אדם שמברך ברכה וחושב שהוא אולי לבטלה, אז בחילה הוא מברך אותה ואז הוא יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז ספק ברכות להקל. אם ספק ברכות, למה ספק ברכות להקל? כי יש איסור, נשיאת שם שמיים לבטלה. אז אם אתה חושב שמה? שזה ברכה אולי לבטלה, אז איך אתה מברך מראש? ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. כך שואל בית יוסף על הרמה. כן?
רואים את זה בדעת הפוסקים שסוגרים שזה ברכה אחת, למרות שהם לא נפסקו לה על אחת, כאילו באמירה הזאת יוצא גם לשיטתם.
כן, אבל בסדר, אין לי בעיה שעושה לשיטתם, אבל אם אתה כל כך בטוח בזה...
אתה לא בטוח אם כבר אכלת מקודם,
ספק הלכתי ולא מציאותי.
כן.
טוב, אבל אם זה ספק הלכתי עדיין יכול להיות, אז בסדר, אז באמת ככה המשנה ברורה אומר. הוא אומר שזה, אתם יודעים, זה רק חשש באלמה, זה רב חדמילתא וכדומה. וגם אז צריך להיזהר כשאומרים את הברוך שם במחותו, קודם להדק את התפילין ואז להגיד את זה, לא להגיד תוך כדי. צריך להדק ואז להגיד ככה זה יהיה הפסק.
אם יש אפס הראש ולא טורח לצאת, עדיף. אם עדיין חוססים, אז אני אעשה כן על זה. יש עניין שנניח אגה יברך על הסדרות שלו ואני אמן.
אבל אם אתה מברך, אם אתה עונה אמן, אז יכול להיות הפסק לדעות שלא צריך לברך. אז כאילו זה לא רווח כזה גדול. גם אם אתה לא מברך וצריך לענות אמן, אלא אם כזה יהיה שומע כעונה בלי לענות אמן, אז אולי יהיה רווח. לפי הסברה הזאת, אז יכול להיות היה. אבל אני אתן לכם סברה קצת יותר טובה. מצאתי את ברוך השולחן. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, תקשיב, ברוך שם מלמחותו לעולם ועד, זה באמת נכון, שבדרך כלל אומרים את זה כאשר אומרים ברכה לבטלה. כן, למה זה קשור? דבר ראשון, אומר בבטלה, הזכרת את שם השם לשם, חיללת את שם השם, יצרת חלל בעולם, תמלא אותו, ברוך שם כבוד מלכותו, השם של השם יהיה ברוך, שיתגדל. אבל אומר, ערוך השולחן, איפה עוד אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אנחנו אומרים את זה בשמה ישראל? נכון, והגמרא בפסחים אומרת, שאחרי שעם ישראל, בני ישראל, קיבלו עול מלכות שמיים, בא יעקב אבינו וענה להם כנגדם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אומר אורך השולחן, זה הנקודה, כאשר אנחנו מברכים על מצוות תפילין, כן, תפילין של ראש, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא זיכה אותנו באהבתו אלינו וכדומה, בברית הזאת שיש בינינו לבינו, כן? זה כאילו ברכת ההודעה, ככה הוא מבין, שזה על מצוות תפילין, זה לא ברכת המצוות, אלא ברכת ההודעה. ובעצם זה כמו להגיד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, לא הצרה של השם אלוקנו השם אחד, ולכן ממשיכים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה כאילו מה שהשבטים אמרו. כלומר בעצם הוא אומר על מצוות זה כאילו לשחזר את המעמד שהיה בן יעקב אבינו לשבטים, ולכן אנחנו משלימים את זה אחרי שאומרים על מצוות תפילין, משלימים בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? ואז לפי דבריו זה ממש לא הפסק, וגם אם אמרת תוך כדי שחיזקת זה בסדר לכאורה, כי זה חלק אינטגרלי מהזה וזה לא קשור בכלל לברכה לבטא. כן, לא, אז הוא אומר שאני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא אוהב אותנו ושאנחנו קראתנו איתו ברית, וזה כמו להגיד מה כתוב בתפילין, שמה ישראל שם לוקנו השם אחד, זאת אומרת אנחנו מכירים באחדותו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה אחד גם אנחנו וליבנו אחד אליך, כן? מה שהגמרא בברכות אומרת שזה מה שכתוב בתפילין שלנו, בתפילין של הקדוש ברוך הוא. תפילין כל עניינם זה להביא את הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא. אז הוא כאילו אומר, ברכת ברכת המצוות להניח, אחר כך אתה אומר, על מצוות תפילין, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתת לנו את התפילין. למה? כי בעצם הם ביטוי לקשר החזק שבינינו. אז כאילו אנחנו בצירים, כן? אז תשאל אותו, אז למה אתה פשוט לא אומר שמע ישראל? בשביל מה אתה אומר על מצוות? שאלה. שאלה טובה. אבל בכל אופן זה רק כיוון אחר של איך להסתכל על העניין.
מי אמר ברור שם? השבטים עלו ליעקב ברור
שם? לא, יעקב ענה להם.
אז גם פה אנחנו רואים באיזה שאנחנו ממשיכים.
כן, אנחנו ממשיכים את המעמד הזה שלהם.
עכשיו,
באמת
צריך
להם לכוון
שאתה מניח את של ראש, מי שמברך שתי ברכות וצריך להניח, לברך, כשמברך להניח צריך לכוון גם
לפילין
של ראש?
כן.
ואז בפילין של ראש אתה מכוון עוד פעם את הפילין של ראש?
ודאי שמישהו הולך לפי השולחן ערוך, ודאי הוא כן צריך לכוון על של ראש. וגם זה, כן. טוב, מה נסיים את הדבר הזה? כל זה, זה כשאתה לא מדבר. מה קורה אם אתה כן מדבר בין תפילין של יד תפילין של ראש? אז כאן נוספת ברכה לכל אחד. לשיטה, דרשי והרמב"ם, אז מוסיפים עוד ברכה על תפילין. לא עוד ברכה, אבל מוסיפים ברכה על תפילין של ראש, מברכים על מצוות תפילין. לשיטת התוספות ואחרים, אז מוסיפים עוד ברכה על תפילין של ראש, מברכים עוד פעם להניח, ואז על מצוות, נכון?
שתי ברכות?
כן. כאילו, מה, דיברת, אז עכשיו בעצם עוד לא ברכת, אז ברכת בסך הכל ברכה אחת על תפילין של יד. אז עכשיו אתה צריך לברך עוד ברכה על תפילין של ראש, כן? להלכה הקודמת דיברנו, שולחן אור פסק ברכה אחת, רמה פסק שתיים. עכשיו כשאתה מדבר, אז שולחן אור אומר שתיים, ורמה יגיד שלוש. עולים ברכה אחת. אבל למה צריך לברך עוד ברכה על התפילין של ראש? אז יש שתי הסברים. הסבר אחד שאומר רש"י, זה למה? כי יוצא שאתה מברך, אתה מניח את תפילין של ראש בלי ברכה. כי ברגע שאתה יצרת הפסק, אז התפילין, אז הברכה שהייתה לך להניח, כן? רש"י לשיטתו. רש"י לשיטתו סובר שמספיק ברכה אחת. עכשיו, למה? כי הברכה הזאת מכוונת גם על תפילין של יד, גם על תפילין של ראש. אם אתה תעשה הפסק, יוצא שהנחת תפילין של ראש בלי ברכה. נכון? זה מה שיוצא לפי רש"י. אומר רש"י, זה בעיה. אז איך תתקן את זה? תברך עוד ברכה. לפי רש"י, אין שום בעיה בזה שדיברת. פשוט מה? אם אתה מדבר ולא מברך, זה בעיה. כי אז זה שאתה מניח תפילין של ראש בלי ברכה. אבל אם תברך, אז זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר. עברתי עבירה בזה שדיברתי. אם דיברתי בין לבין, דעברתי עבירה, אם אני אחר כך גם מברך עוד פעם על תפילין של... לפי רש"י, לא. למה? כי כל הבעיה זה רק שבגלל שברגע שאתה מדבר יוצא שבעצם תפילין של ראש יהיו בלי ברכה. אבל אם אתה באמת תברך, אז זה בסדר. כך יוצא לפי רש"י. אבל התוספות מסביר אחרת. התוספות אומר, לא, מה זה נקרא? בגלל שאתה דיברת, אז אתה מחייב עכשיו לברך עוד ברכה. וזה ברכה שאינה צריכה. זה העבירה. ירושלמי אומר ש... מי שחוזר מאורחי מלחמה זה מי ששח בתפילין של יד תפילין של ראש, זה עבירה חמורה. חוזר מאורחי מלחמה זאת אומרת שהוא צריך להיזהר מהעבירות שבידו. זה עבירה כאילו הוא יוצר, אני יודע מה, חציצה בין העולמות העליונים או מה שזה לא יהיה. בכל אופן, אבל ברמה פשוטה, אומר התוספות, הוא גורם לברכה שאינה צריכה. זאת אומרת, זה לא יעזור שתברך, זה יעזור כי זה מה שאתה צריך לעשות, אבל אתה גרמת לכך שברכת בך לבת עליו, ובוודאי שאסור לך לדבר לך תחילה. רשי אומר, בסדר, באופן עקרוני יש ברכה אחת לשניהם. ברגע שאתה דיברת, אז יוצא שיהיה תפילין פשוט בלי ברכה. בסדר, אם תברך, זה בסדר, זה לא מוגדר ברכה שנה צריכה.
כל מה שאחד אומר זה קשור לשיטה שלו?
כן, רשי הוא לשיטה הזאת שסובר שצריך אחד, כי אחד זה עד שניהם. אבל אם, אפשר גם ברשי היה לחשוב שזה בעייתי, אבל רשי לא מתבטא בצורך שזה בעייתי שדיברת. הוא אומר, זה לא בעייתי, זה יהיה בעייתי אם אתה לא תברך. אם תברך, אז לכאורה זה בסדר לפי רשי. גם לפי רשי אפשר להגיד, זה ברכה שנצחה, הרי עובדה שיכולת להסתפק בברכה אחת, למה לברך שתיים? כן.
אני יכולה לאמור להגיד הפוך?
למה הפוך?
אם אתה שומר בשתי ברכות, אתה רואה, אין בעיה לדבר, מה הבא לדבר באמצע?
כי לא, כי זה מה שאמרתי, שגם לפי תוספות, על להניח שעל של יד היא מוסבת על השל ראש. גם כן. אלא שגם של ראש דורש עוד ברכה. כאילו ראש דורש שתי ברכות, גם את הברכה הראשונה וגם את הברכה השנייה. ברגע שאתה מדבר, אז הרסת את הברכה הראשונה ביחס לראש.
אבל עדיין יש לך את הברכה השנייה.
בסדר, אבל אתה צריך ברך עוד ברכה.
אני יכולה להגיד לצורות שאני אומרות להיות הפוכות.
למה?
כי לפחות הרבה נותן נשאר לך ברכה אחת, לפי רשי אין לך שום ברכה.
בסדר, אבל זה לא מספיק ברכה אחת. בעצם לפי הרבה נותן יוצא שפיניש היה צריך ברכה אחת, פיניש הראש צריך שתי ברכות. אלא מה, אני לא מברך את הברכה הראשונה כי כבר ברכתי אותה. אבל עכשיו בגלל שדיברת אתה צריך לברך אותה שוב.
יש מחלוקת בתפילין ומחלוקת בהאם מותר
לגרום ברכה שאינה צריכה. זה נכון, אבל בכל זאת אתה צודק.
אם אחד מהם יודה בתחום מסוים,
זה לא אומר שהוא יודה בצד השני. נכון, בסדר, אני מסכים.
ומה בכלל,
אבל זה ודאי לא הפוך.
מה בכלל לסברת התוס? כאילו...
למה? ברכה שאינה צריכה, מה זה?
לא, עצם זה כאילו צריך את זה ברכות אם דיברת, כאילו לא מצווה אחת. מה אנחנו עושים את
זה? בסדר, אז לפי ארוך השולחן זה ברכת המצוות וברכת ההודעה, וברכת ההודעה לא מספקת. זאת אומרת, אם ברכת על המצוות, על מצוות תפילין, ברכת הודעה, ושבח, יש אותה שאלה גם בברית מילה. למה בברית מילה יש כל כך הרבה ברכות? גם שם ארוך השולחן אומר. יש להכניסו בבריתו של אברהם אבינו על המילה ושהחיה. מה צריך גם על המילה וגם להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? זאת מצווה אחת בתורה, למול את הילדים. אז מאיפה המצאנו את הברכה הזאת של להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? מישהו ציווה אותך בזה? אז הוא מסביר, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו זה ברכת ההודעה. אמרים אשר קדושה מצוותה וציוונו? בסדר. אז גם כאן הוא לוקח את אותו מנגנון ועושה אותו גם פה. שברגע שאתה מוצא מקום שאתה מברך יותר מדי ברכות, גם ברכות התורה לדוגמה, גם על זה דיברנו. יש לעסוק בדברי תורה, ויש על דברי תורה, ויש וערבנה וכולי, נותן התורה. חלק מהם ברכות השבח, חלק מהם ברכות המצוות. כי אי אפשר לברך מיליון ברכות המצוות על אותה מצווה. זה לא מובן. אז לכן פשוט מסווגים את זה באופן כזה שחלק מהם ברכות ההודעה, חלק מהם ברכות השבח, ברכות המצוות.
בעצם יצא שלפי רש"י אנחנו בעצם לפי סדר הפרשיות שאנחנו פוסקים לפיו, מצד אחד מצד שני לפי הברכות אנחנו לא פוסקים לפיו. כאילו, אתה אומר...
טוב, זה מה לעשות, כאילו זה...
בסדר, הייתי מצפה שזה יהיה...
לא, לא בהכרח, כי זה מחלוקות שונות לגמרי, לא קשורות אחת לשנייה, אחרת אין לדבר סוף, אתה מבין, כאילו, יש מיליון מחלוקות בנושאים מסוימים, אם זה הדברים קשורים או יוצאים מאותו מקור לפחות בגמרא, אז כן. אבל אם לא, אז לגיטימי לחלוטין, מבחינת אופי הפסיקה, לשחק עם הראשונים. כן.
מה שאמרנו נכון, שסך מברך אחת סך, לא סך מברך אחת, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים.
כן.
והרבה נותן זה כאילו נראה מוזר, זאת אומרת, לא סך מברך אחת
על כל אחד.
ואז סך מברך שתיים.
על הראש. על של ראש. כן, כי השאלה היא בעצם, או שאתה יכול להגיד, לא על כל אחת, אלא על של ראש. כאילו, אז יש על של יד אתה צריך לברך, זה פשיטה. שאלה מה קורה בשל ראש. אז לפי רבנו תם הוא יגיד כך, לא סך מברך אחת על של ראש, סך מברך שתיים על של ראש. אבל על של יד זה פשיטה שתברך שם להניח, אני כאילו לא על זה דיברנו. טוב, עוד כמה פסוקים אחרונים, ובזה אנחנו מסיימים. מה זה נחשב הפסק? דיברנו שאם אדם הפסיק, אז הוא צריך לחזור לברך. אנחנו עוד שלוש דקות מסיימים. אם אדם הפסיק, אז הוא צריך לחזור ולברך, כן? אז עכשיו השאלה, מה מוגדר הפסק? אז יש כמה אפשרויות. קודם כל, לגבי דיבור, האם מילה אחת נחשבת הפסק? הבורא בהלכה כותב שכן. אדם שדיבר מילה אחת שלא קשורה, זה הפסק. האם אפשר להגיד כל מיני רמזים, תזה, תזוז, תזה, תסדר את התפילין, לא יודע מה בדיוק. אז בדברים האלה, המשנה ברורה אומר שלכתחילה צריך להיזהר, לא לעשות שום דבר. דיעבד כנראה זה לא נחשב אם לא דיברת. האם מותר לנשק את התפילין של ראש? אדם מוציא את התפילין ונשק. זה בסדר לנשק או זה לא בסדר? אולי זה הפסק, הפעולה הזאת. אז יפה, אז האיגרות מוי שאומר שזה בכלל אין בזה בעיה, זה גם לא גורם לשהייה. אבל השלה כותב שזה בעייתי, ולכן עדיף שלא ינשק אפילו. בסדר? עכשיו, מה לגבי אם שמעתי קדושה או קדיש? מרחמנה נצלן, אחרתי לתפילה, איכשהו זה קרה, אונס גמור. ואז אחרת לתפילה, הגעת לקדיש. כן, לא עולה של השתבח, זה בכלל לא עולה על הדעת. מדברים על הקדיש הראשון שם של אחרי הקורבנות. אז הראש אומר שאסור לענות. למה? כי אתה גורם לברכה שאינה צריכה, ברגע שאתה תענה, בסדר, מצווה לענות, אבל אתה גורם להפסק, אז אל תענה, ככה הראש אומר. הרשב"א אומר שזה בסדר, ברכה שאינה צריכה בשביל דברים שבקדושה זה בסדר. ומרדכי אומר, לא רק שזה בסדר שענית, גם אתה לא צריך לחזור ולברך. זאת אומרת, יש לנו שלוש שיטות, האם בכלל לענות, וגם אם עניתי, אם אני צריך לחזור ולברך עוד פעם על מצווה. ההלכה שולחן אורך פוסק, שישתוק ויכוון למה שאומרים. זאת אומרת, תודי שתשתוק, תכוון, שומע כעונה, ואל תחזור ודברך שוב. כמובן, אם אתה שולחן ערוך, אז אתה לא מברך בכלל. אם אתה רמה, אז אתה מברך קצת. מה זה?
אם הוא
ענה, אז הוא צריך לחזור ולברך. כך יוצא.
יש הלכה נראה לי, שבין מצלת ידיים, להונציא לכן לארץ ללחם, ביסודות שבת. אם אתה רואה שחסר מלח בשולחן או משהו כזה, אתה יכול כאילו להגיד מלח.
כן, אם זה לצורך. אם זה לצורך, הפסק לצורך התפילין, אם זה בסדר או לא, אז בזה יש מחלוקת גם כן, אני... בגלל זה אנחנו לא יכולים, כן.
אפשר את הפרובה, זה פרובה. בסדר?
מה זה?
זה פרובה?
איך כן? אנחנו מסיימים.